הרב שלמה בחר בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.
מאזינים ומאזינות יקרים, שוב נפגשים הלבבות כמדי יום שני בחצות, לשעתיים בהם אנחנו מדברים מהלב. בהן אנחנו כאן כדי לשוחח על כל נושא שתחפצו, לנתח ביחד מורכבויות ואתגרים שונים, לראות כיצד נחלץ מסיטואציות קשות שמגיחות מפעם לפעם לשגרת החיים. איך נוכל להפוך התמודדויות וקשיים לצמיחה ולגדילה? איך נפעל בזמנים בהן הבלבול והרפל מאיימים? וכן, אנחנו כאן גם בכדי להטות אוזן קשבת לכל מי שחש צורך להפוך למילים את אותן רגשות חבויים. המספר אליו תוכלו להתקשר בשעתיים הקרובות בכדי לשוחח איתנו, 03-593-93, 03-593-93. אפשרות נוספת לשאול, להתייעץ, לשתף אותנו על ידי שליחת הודעה לאתר. בנוסף, מי שברשותו וואטסאפ יוכל לכתוב את שאלתו ולשלוח למספר 055-333-93-93. נשתדל להתייחס לדבריו ככל שיותר לנו הזמן. מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו קרובים מאוד ליום הקשה ביותר בשנה. יום שבו נחרבו שני בתי המקדש. יום שבו כל עם ישראל יושבים על הקרקע וממררים בבכי על אובדן בתי המקדש ועל הסיבות שבגינם אירעו אירועים קשים אלו. ואני רוצה לפתוח נושא חשוב מאוד שנכון לחיים בכלל, לכל השנה ובפרט לימים אלו. ביום חמישי האחרון יצאתי עם אשתי לסיבוב. במסגרת הליכתנו נכנסתי לחנות שם מוכרים צ'ונט וקניתי שתי מנות עבורי ועבור רעייתי. כמובן שביקשתי שהצ'ונט תהיה פרווה. כבר נכנסנו לתשעת הימים, לכל הדעות לאחר ראש חודש נהגו ישראל קדושים שלא לאכול בשר, ולכן ברור היה שהמנה שאני מבקש תהיה מנת פרווה. המוכר, אותו אני מכיר, היה נסער, והוא אומר לי, הרב, אתה לא מבין, מה קרה? שאלתי. אז הוא מספר, היה פה יהודי, לפני כמה דקות, חרדי, ממש, שחור לבן. ומה הוא עשה? אז הוא אומר לי, הוא ביקש צ'ונט בשרי. הוא היה מזועזע. הוא היה בשוק, אותו בחור. חשבתי לעצמי, אחרי כל הקף זכות שוודאי צריך לדון את אותו אדם, או שהוא רצה לשמור את המנה הזו לשבת, או עבור רעייתו שבחדר לידה, או מכל סיבה שלא תהיה, הוא לא היה צריך את זה בשביל סיום, שהוא היה צריך לסיים מסכת, כל מיני אתרים שמתירים לאכול בשרי בתשעת הימים. אבל חשבתי לעצמי שמן הראוי היה שאותה הזדעקות, אותו הלם, אותו זעזוע יהיה אם אנחנו נשמע מישהו שמדבר לשון הרע, מישהו שמעליב מישהו בימים אלו. הייתי מאוד נרגש לשמוע זעזוע בסגנון, הרב אתה לא מבין, שמעתי מישהו שבימים אלו מדבר לשון הרע. מכיוון שאם אנחנו מתנהגים ברדידות ובשטחיות, אנחנו מזדעזעים רק מאותם מעשים שנוגדים את ההלכות אחת משמעיות שאותם צריך לקיים, אבל הלכות סימבוליות שנועדו בכדי להכניס אותנו למציאות של אבלות על שני בתי המקדש שנחרבו. אבל אם אנחנו קצת מעמיקים, קצת יותר יסודיים, קצת יותר גבוהים, אנחנו אומרים לעצמנו, מה הסיבה שבית המקדש השני נחרב? מה הסיבה שעליה נאמר, כל דור שלא נבנה בימיו כאילו נחרב? עבור שנאת חינם? ואם אנחנו מדברים על שנאת חינם, שזה בעצם הגורם המרכזי לחורבן בית המקדש השני, האם הסיבה הזו לא קיימת כבר? האם אנחנו יכולים להביט למעלה השמיימה ולומר, בית המקדש השלישי יכול להיבנות? או שמה עדיין כל דור שלא נבנה בימיו כאילו נחרב? עדיין אנחנו עלולים בהתנהגות שלנו להחריב פוטנציאלית את בית המקדש השלישי שטרם נבנה. אם אנחנו נתבונן למשמעות של הימים הללו, למהות של הימים הקשים האלו, שכל עם ישראל נוהג בהם אבלות, לא מסתפרים ולא מחפשים ולא מתרחצים שלא בשעת הצורך ולא הולכים לבריכה, ולא שרים ולא שומעים מוזיקה. למה? שלא נבחר חלילה בשטחיות וברדידות מחשבתית ונעשה את הדברים כמו גולם, כמעשה קוף באלמה. אם אנחנו קצת נעמיק, נחשוב על הדברים בצורה יותר מתבוננת. קראנו השבוע בהפטרה, בשבת האחרונה, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. אם אנחנו חושבים לעצמנו, איך ייתכן שעם ישראל לא יודע משהו ששור יודע, חמור יודע? הם שניהם בעלי החיים הללו יודעים מבעל הבית שלהם. ייתכן שעם ישראל לא ידע? אומר לנו הנביא, עמי לא התבונן. ברגע שאדם הוא לא מתבונן, יכול לעשות טעויות קריטיות בחייו. ולכן האבסורד הזה, שאנחנו כל כך מקפידים לא לגלח את זקנינו, ולא לספר את שיער ראשינו, ולא לשמוע מוזיקה, והמחמירים שבינינו אפילו מוזיקה ווקלית לא שומעים בימים אלו, ולא מתרחצים, ולא הולכים לבריכה, ולא עושים מסיבות רעים. אבל מה עם השורש? מה עם הבסיס? מה עם אותה שנאת חינם שמחלה משפחות וקבוצות ומגזרים ואת כל העם היהודי? אם אנחנו נהיה מספיק פיקחים, מספיק מתבוננים, להבין שהדברים הללו, המנהגים הללו שעליהם אנחנו מקפידים, הם נועדו לעורר אותנו, להעניק לנו זמן בכדי לחשוב ולהעמיק, האם יש פה משהו שאנחנו צריכים לתקן, אם יש פה נקודה שאנחנו צריכים לחשב מסלול מחדש. אזי בעזרת השם נזכה, ואולי עוד השנה, בבניין ציון וירושלים, נזכה שהקדוש ברוך הוא יהפוך את היום הזה לימים טובים, אבל בידינו הדבר. נצא להפסקה קצרה, מיד לאחר מכן למאזין.
לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
מאזינים ומאזינות יקרים, שבנו אליכם ואנחנו פותחים את השעה הראשונה עם המאזין הראשון. שלום ולילה טוב. הלו?
שלום וברכה, כבוד הרב.
כן, שלום וברכה. שומעים מצוין. כן, מה שלומך?
שלום וברכה. אני נער בן 24. רציתי לשאול את הרב, איך אני במצב שלי, איפה אני פוגש היום את האבל החורבן? במצב שלי היום, בזמן שלנו, איך אני יכול להתחבר היום לאבל על החורבן?
כן, כן, אתה שואל מצוין, ממש שואל שאלה נכונה, נוקבת. כפי שאמרתי בפתיח, אנחנו עלולים לעשות את הדברים מן השפה ולחוץ, גם את המנהגים שאנחנו נוהגים לפני תשעה באב, שלושת השבועות, תשעת הימים, וגם את היום עצמו, לעשות את הדברים מן השפה ולחוץ, ולא באמת להרגיש את הכאב הגדול של היום הזה באובדן שני בתי המקדש. אבל האמת שאת השאלה הזו שאל אפלטון, אחד מחכמי יוון, את אחד מגדולי ישראל במהלך ההיסטוריה. הוא אומר, אתם נתפסים כעם נבון. מדוע אתם בוכים על חלב שנשפך, על אבנים שנחרבו, על חומות שנפלו, על בית שהיה ואיננו? הרי אתם נתפסים כעם חכם ונבון שמביט הלאה. אמר לו אפלטון, אני לא אענה לך על השאלה הזו מכיוון שאתה לא יכול באמת להבין את הדבר הזה. אבל האמת אמר אותו גאון, אותו אדם גדול, האמת היא שאם אתה אומר לנו את התשובה, אם אנחנו היינו מבינים היום את ההשפעה הגדולה שהייתה אז באותה תקופה שהיה בית המקדש קיים, שירת הלוויים, ושעם ישראל כולו עומד בהמוניו ועומדים צפופים במקדש ומשתחווים מרווחים, נס על גבי נס ותחושה אלוקית, תחושת ניקיון פנימי, אדם שחטא הולך לבית המקדש ומקריב קורבן. אנחנו חיים כל כך בתוך החושך שאנחנו לא יודעים להתעצב על כך שאנחנו לא נמצאים באור. אתה מבין מה אני אומר? ולכן השאלה שלך היא באמת שאלה נוקבת, איך מרגישים משהו מבלי לחוש את האובדן שלו, כאשר אנחנו לא היינו במציאות שזה היה קיים. והאמת היא שהמשל מספר על אדם שהתחתן וחיכו הרבה הרבה שנים לילד, ובזמן הלידה משהו שם הסתבך. וכשהסתבך משהו, האישה נדרשה לענות על שאלה מאוד 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 דרמטית, מאוד מאוד קריטית ומאוד מאוד קשה. היא נדרשה לענות, האם היא תעדיף לחיות או שבנה יחיה. היא לא חשבה פעמיים ואמרה באופן חד משמעי, בקול צלול ובהיר, אני מעדיפה שבני יחיה. ואכן כך היה. אותה אישה הלכה לעולמה, למרבה הכאב והצער של כל המשפחה, והבן גדל לחיים, התקדם, הבן גידל אותו, האבא גידל אותו, רשם אותו בחיידר, דאג לכל צורכו. אבל בשלב מסוים, ביום הבר מצווה, כשאבא הרגיש שהילד כבר מספיק חזק, אז הוא ביקש מהבן שיגיד קדיש על אמא שלו. והבן הסכים, אבל הוא קרא את הקדיש כמו טקסט חסר משמעות, חלול, חסר רגש. האבא הזדעזע. הוא אומר, איך יכול להיות דבר כזה? אמא שלך תרמה את חייה, את הדבר היקר ביותר שיכול להיות לה, בשביל שאתה תחיה. איך ייתכן שאתה לא מתרגש? אתה לא כואב? אני הייתי מצפה שאחרי 13 שנה שאתה נמצא פה, יש לך מספיק זמן להקל את מה שאמא תרמה עבורך במסירות נפש בשביל שאתה תחיה? שאתה ממש ככה, דמעות כמיים יזלגו מעיניך. איך ייתכן? ואמר הבן לאבא את מה שאתה אומר כעת. הוא אומר, אני לא יודע מה זה אמא בשביל לבכות מספיק. אתה
וואו,
מבין? עכשיו, זה בעצם מה שקורה לנו. רק מה באמת אנחנו צריכים לעשות? אם הבן הזה היה מביט, ישר כוח, אבל אני רוצה שתבין את הנקודה. אם הבן הזה היה מביט ימין ושמאל, מבין מה זה משמעות של אמא. אם הבן הזה היה מתבונן פנימה, וחושב מה זה החיים וכמה צריך מסירות בכדי לוותר על החיים להעניק אותם למישהו אחר. הוא היה מבין בעצם גם מה הוא הפסיד, מה זה אמא, מה זה חיבוק של אמא, מה זה מילה טובה של אמא. הוא היה מבין גם את הדבר השני, כמה מסירות נדרש מהאמא הזו בכדי לתרום את חייה. וכאשר יש את שני ההיבטים הללו, שאנחנו נבין קצת מה בעצם איבדנו, מה זה בעצם בית המקדש, מה זה מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו, מה זה בבית אלוקים נהלך ברגש, מה זה המציאות הזו של שמחה אמיתית, של רגש אמיתי, כפי שאמרתי, של שירת הלוויים, של כהן גדול ביום כיפור, של המעמדי נוראי הוד הללו שהתרחשו שם תדיר. אתה פתאום אומר, שנייה, אנחנו חיים במציאות שהורגלנו אליה, אבל זה מציאות בלי אמא. וכשאנחנו מבינים מה צריך להקריב, כמה מסירות נדרשת בשביל לוותר על הדבר היקר ביותר, אנחנו באמת נחשף בגעגועי אמת לאותם ימים. וכאשר הקדוש ברוך הוא בעצם קילה את זעמו על עצים ועל אבנים בשביל לא להשמיד את העם בזמנים הקשים ביותר, בזמנים שבהם היה שלוש עבירות חמורות, גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים בבית המקדש ראשון שבגינם נחרב הבית. ובבית המקדש השני, עבור שנאת חינם, כידוע, כפי שמספרת הגמרא בגיטין, קמצא ובר קמצא על שנאת חינם. ברגע שבן אדם קצת נכנס לסיפור, קצת קורא את נוראות החורבן, ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם, זה פחד פחדים, זה מצמרר לקרוא קצת באגדות חז"ל, במעם לועז, במסכת גיטין. חז"ל מספרים לנו, אם בן אדם יתפוס עכשיו חצי שעה, יושב על הרצפה, קצת ייכנס לסיפור המזעזע, המרטיט, שאישה אין לה איך להכיל את הילד, אז היא מבשלת את האחר. קשה מאוד לומר את זה, אם זה לא היה כתוב בקינות, אי אפשר להוציא את זה מהפה. אז קצת בן אדם נחשף למציאות של בית המקדש, נחשף למציאות מה זה של הקדוש ברוך הוא, אין בית, אז בזמנו, שהיה גירוש, גוש קטיף. אז זה באמת נורא קשה, אדם בונה בית.
זה היה אגב באזור של תשעה באב.
מה, מה?
זה היה באזור של תשעה באב.
אה, באזור של תשעה באב, כן. ואתה רואה שאנחנו באמת מביטים ברחמים וברגישות על אותם אנשים. תחשוב, אדם קונה רכב. והוא קם בבוקר, הולך לחנייה עם השלט, מסתכל ימין ושמאל ורואה שאין רכב. זה לא נעים, לא נעים בכלל. תחשוב מה זה אדם שמוציאים אותו מהבית. לא נעים בכלל. ותחשוב מה זה של הקדוש ברוך הוא כביכול, אין בית במשך כל כך הרבה שנים. מעל אלפיים
שנים. ברגע שאתה מנסה להמחיש את זה לחיים שלך האישיים, זה תופס אצלך הרבה יותר משמעות. אתה ככה יותר מבין את זה. זה מה שבעצם הרב אומר, וזה מדהים.
כן, אז אם בן אדם מתחבר דרך זה, הוא בנוסף, ואני מדגיש בנוסף, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. פתאום יש משמעות לזה שהוא עובר ליד חנות בשרית ואומר, אופ, החנות סגורה, אבל יש לזה סיבה למה. ורגע שנייה, אני רוצה להתגלח כי מציק לי הזקן. לא, אני לא אעשה את זה. למה? כי אנחנו צריכים לחוש
אבלות. אז נזכר בחורבן, זה המטרה.
כן, אבל מעבר לנזכר יש מושג בחינוך, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. להרגיש, אבל איך מרגישים? אם אנחנו עושים פעולות שלה, ולזה בעצם כיוונו חז"ל, כשהם ציוו עלינו לנהוג את אותם מנהגים. אבל אם אנחנו עושים את זה בצורה פלסטית, מן השפה ולחוץ, באמת זה מונע מאיתנו את החיבור הפנימי. לכן אני שמח שהעלית את הנושא הזה, ואני מציע שתי הצעות כדי להלן, כאמור. דבר ראשון, לקרוא קצת אגדות החורבן, גם בחז"ל מסכת גיטין, גם מהמלוא איזה שם המון המון ספרים שמתארים בצורה מאוד מאוד ציורית וכואבת את השתלשלות הדברים, באיזה כאב נורא אחים שלנו, אבותינו ואבות אבותינו עברו ימים נוראים שאי אפשר באמת לתאר ולשאר איזה כאב עצום היה שם. ובמקביל לעשות פעולות של אבלות אחרי שקצת מבינים את אובדן אותם בתי המקדש, ואת כך שבעצם האבנים כביכול הקריבו את עצמם כאשר הקדוש ברוך הוא קילה את זעמו עליהם במקום עלינו, אז אני חושב שזה קצת מעניק עבורנו פרספקטיבה לגעת בקצה כנף מעיל של הכאב להיכנס לאווירה הזו. בסדר?
שכוח הרב, אני אגיד משהו קטן.
כן.
הרב אמר מה, בעצם הוא מכיש את ה, איך זה נראה, כאילו, נגיד, השם לשפור בדור שלנו. אני שמעתי משהו שהוא בעצם, הוא מדבר על הגאולה.
כן.
הוא משל שהיה איזה זוג שהם גרים בחול, והיה להם עיזים, וכאילו, כאילו חקלאים, היה להם, ואז היום אחד הבעל מגיע ואומר שבעזרת השם כשהגיע המשיח נעלה לארץ ישראל ונגעו בירושלים, ואז אשתו אומרת לו, מה, אנחנו נעזוב, נשאיר פה את כל הכסים ואת כל מה שגידלנו, נעלה לירושלים. זה בעצם מראה לנו שאנחנו לא יודעים, ברוב שאנחנו כל כך עמוק בגלות, אנחנו לא יודעים מה את הטוב האמיתי. אנחנו כל כך שקועים בגלות שלנו, שאנחנו לא יודעים מה זה הטוב האמיתי. זה בעצם זה לדבר על הגאולה יותר.
כן, 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 בהחלט. כשבן אדם, אתה יודע ש ב חזל מספרים, מתארים, ממשילים את אותו אדם שלא רוצה לחזור בתשובה, כמו אדם שנמצא בבית כלא, ואומרים לו צא, 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 והוא לא יוצא.
כן.
נכון? אתה מכיר את המשל הזה? זה מובא בספרי
כן,
מוסר?
כן, כאילו הוא לא יודע שהוא נמצא...
אומרים לו טיפש, טיפש, תצא החוצה, יפה מאוד. מה בעצם האסון הנורא? כשבן אדם בעצם לא מבין שהוא נמצא בגיא צל מוות, כי הוא נולד למציאות נכון. כזו, והוא בטוח שזה בסדר. וזה בעצם הדבר הנורא ביותר, כשבן אדם אין לו את המודעות העצמית הבסיסית, שהוא נמצא במקום לא טוב, זה המקום הכואב הגדול ביותר.
אחר.
לא מכיר משהו אחר. אבל ברגע שהוא קצת מציץ ונחשף לאנשים אחרים שיש להם אימא, מציץ למקומות כאלה שהוא מקבל מזור למרפא שלו, כתף, להשאין שם את הראש, כמובן זה בצורה מטאפורית אני מדבר, אבל אם אני מדבר עכשיו על הנמשל, על בית המקדש, מקום ששם בעצם השכינה שורה בלי הפסקה, ויש שם את התואר ואת הניקיון ואת החיבור לבורא עולם, את החיבור לעצמנו, בצלם אלוקים ברא אותו, אנשים לא מספיק מבינים שהסיבה שהיום יש כל כך הרבה הצפה של בעיות רגשיות ובעיות נפשיות, כי בן אדם לא מחובר לעצמו. ואם בן אדם מחובר לעצמו, הוא בעצם מחובר בצלם אלוקים ברא אותו, לחלק אלוקה ממעל שבו. אז שם היה באמת את החיבור המדהים הזה, ביחד עם כל השמחה הרוחנית, וכל האווירה המרוממת הזו, שעל ציון ששמם שואלים ילכו בו. אם אנחנו קצת נקרא על זה, ננסה להבין ונפעל בפעולות, אז בעזרת השם, אולי בזכות זה, נזכה לשוב בתשובה בהבונות הכל כך קשים שבגינם נחרב הבית, ובעזרת השם, אולי עוד השנה, נזכה לעלות לירושלים בשמחה ובססון. בסדר, ישר כוח. יופי, בשורות טובות. ולילה טוב. כן, מאזינים ומאזינות יקרים, נצא שוב להפוגה קלה עד למאזין נוסף, ואני שוב מזכיר, מספר הטלפון שלנו בכדי לשוחח איתנו בשעה ועוד 20 דקות שעוד נותרו, 03-593-93, זהו מספר הטלפון אליו תוכלו להתקשר בשביל לשוחח איתי על כל נושא שתחפצו, לשאול שאלות בכל נושא, לשתף אותנו, להעלות מודעות לנושא הכל כך חשוב של שנאת חינם, אולי עוד נזכה שבזכות התוכנית ייפטרו כמה בעיות בין חברים, בין חברות, בין משפחות, בין בני משפחה, חיכוכים, מועקה על הלב בעקבות פגיעה. זה בעצם מה שאנחנו צריכים בימים אלו. אבל לא רק, כל נושא שמעיק על ליבכם, תוכלו להתקשר. שוב אני אחזור על המספר, 03-593-93. נשמע דקות ספורות, פינה קטנה, שיעור שמדבר על נושאים שקשורים לימים אלו, ומיד נחזור למאזין נוסף.
בעין יהודית עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו מוצאים בפרשת בשלח, אומרת התורה, זה כלי וענווהו. אומרת הגמרא מסכת שבת, זה כלי וענווהו, שני פירושים. פירוש ראשון, התנהל לפניו במצוות, ואומר להדר במצוות. פירוש שני, ענווהו מלשון אני והוא, כלומר להיות דומה לקדוש ברוך הוא. מהו חנון, אף אתה חנון, מהו רחום, גם אתה תהיה רחום. שואל בעל העיני יצחק, לכאורה הפסוק אומר זה כלי וענווהו, לגרום נוי לקדוש ברוך הוא, והתורה שבעל פה זו הגמרא מדברת על נוי מצווה, או נוי בגברה, נוי באדם, שהוא יהיה אדם עם מידות טובות. אבל איך זה מקשר אותנו אל פשט הפסוק? אומר בעל עיני יצחק, דוד המלוך אומר בספר תהילים, למה יאמרו הגויים עיינה אלוקיהם? או שאומר הנביא יחזקאל פרק למד ואב, באומרם עם השם אלה ומארצו יצאו, איך ייתכן שזה עם השם, והרי איך הם יצאו מארצו? כלומר, השאלה של יחזקאל או השאלה של דוד המלך היא שאלה של צדיק ורע לו, איך ייתכן שיש בעולם עם, עם שהוא בבחינת צדיק ובכל זאת רע לו? מה יעשו? שיהיו בבחינת צדיק וטוב לו? זה דבר שלא ייתכן. היות שאמרו חז"ל בגמרא מסכת קידושין שכר מצווה, בהי על מלאיקה שכר מצווה בעולם הזה אין. אז אם כן, מה יעשה האדם בשביל שיהיה בבחינת צדיק וטוב לו? מה תעשה האומה שתהיה בבחינת צדיק וטוב לו, וכך לא תהיה יותר שאלה דוד המלך, למה יאמרו הגויים עיינה אלוקיהם? התשובה היא מה שאומרים חז"ל בגמרא. אומר הרמב״ם בהקדמה שלו לפירוש מסכת פאה במשנה, שכר מצוות בעולם הזה אין. במה דברים אמורים? במצוות שבין אדם למקום, אבל מצוות שבין אדם לחברו יש שכר גם בעולם הזה. ועוד נקודה, שכר מצוות בעולם הזה אין, אבל שכר הידו מצוות בעולם הזה יש. אם עם ישראל יקיים לא רק תורה ומצוות אלא גם הידור מצוות, אם עם ישראל גם יהיה רחום וחנון, כלומר מצוות שבין אדם לחברו, בשני המקרים האלה יהיה גם שבח לעם ישראל, היות שיהיה צדיק וטוב לו כי יקבלו שכר בעולם הזה, וגם שבח לקדוש ברוך הוא שהבחירה שלו היא בחירה נכונה, בבחינת העם הנבחר שהוא בבחינת צדיק וטוב לו. וכך אנחנו גורמים לנוי לקדוש ברוך הוא, זו הכוונה, זה כלי וענווהו, תגרום לנוי לקדוש ברוך הוא. איך תגרום שבח לקדוש ברוך הוא? שעם ישראל יהיה בבחינת צדיק וטוב לו. ואיך זה? על ידי שני הפירושים בגמרא, או התנהל לפנה במצוות, או מצוות שבין אדם לחברו, כי על שניהם יש שכר בעולם הזה, ומהמקום הזה כבר לא תהיה יותר שאלת דוד המלך, למה יאמרו הגויים עיינה אלוקיהם, היות שהעם בבחינת צדיק וטוב לו.
האזנתם לרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
כן, מאזינים ומאזינות יקרים, שבנו עליכם. אנחנו עם תוכנית מיוחדת של תשעת הימים. אנחנו לא שומעים מוזיקה בין מאזין למאזין כמידי שבוע. אנחנו נשמע מפעם לפעם פינות של דברי תורה, מוסר וכיבושין, דברים שקשורים לימים אלו. וכעת שבנו אליכם, אנחנו עם מאזין. שלום ולילה טוב. הלו? הלו? תפסנו אותו, שלום ולילה טוב.
שלום כבוד הרב.
כן.
לילה טוב. אני יצא לי במוצאי שבת להתקל במקרה, אחרי זה הלכתי לשם שוב.
כן.
יש מעל שהקימו משהו מכונה גוש השמאל.
כן.
בגן סאקר בירושלים. והייתי שם במוצאי שבת שעה, הייתי שם עוד פעם שוב כמעט כל הלילה, שעות ארוכות, וצצו למספר שאלות, אני... אשמח אם הרב יוכל לעזור לי, אני מקווה כמה שנספיק עם הזמן.
כן, יש עוד מאזינים שמתקשרים כל הזמן.
כן, 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 ודאי, ודאי, ודאי. מה שנספיק ברגע זה נגמר שהרב יעצור אותי. קודם כל, זה שאלת בסיס. יש בכלל תועלת ללכת לדבר איתם. אני מדבר נטו, אני רוצה לקבל תשובות נטו מנקודת מבט חרדית, תורנית, ללא שום קשר לימין ושמאל, מדינה וכו'. לא דו מבחינה של תורנית מול... סוג האנשים וסוג העניין, האם יש בכלל תועלת ללכת ולדבר איתם? זה בכלל תועלת, יש בזה עניין? האם יש בזה גם מינוסים יכול להיות?
בוא תסביר לי מה התועלת לדעתך שיכולה להיות?
אז ככה, אני חושב שזה הכי קצר. אני חושב, שוב, אני מדגיש שאני רוצה לקבל תשובות מנקודה מבט תורנית. כי אם אני אתנתק, זה לא אפשרי, אבל אם כביכול אני אנתק את עצמי, מנקודה מבט תורנית, ואני אחשוב אך ורק כאזרח שמזדהה עם גוש הימין, חלקים אלו ואחרים, אז אני חושב אין טעם שכל גוש ימשיך להרביץ לגוש השני עד שמישהו ייפול. אין טעם לנהל מלחמת מאבק. יש טעם בלנסות ליצור איזשהו הסכם ושיח, ואני לא מסכים עם הגישה שאומרת שהל הזויים וצועקים לא הביאו לי את הגבינה, ולא מסכים עם הגישה שאומרת שגוש הימין מובל כהדר ביביסטים וכל הסטיגמות האלה. אני חושב שיש כאן שני גושים, שני קהלים במדינה, שני עמים ברמה מסוימת, שאומנם בנים לעם אחד, אבל יש להם עבר שונה ועתיד שונה, ותרבות שונה וכולי, וכל אחד יש לו את הטענות שלו. ובסופו של דבר, שתי התרבויות האלה רוצות לשכון זו ליד זו, באותו מקום. ואנחנו אוהבים אותם מתוקף היותנו יהודים תורניים, אנחנו אוהבים אותם כי הם עם שלנו, והם מתוקף הערכים המעוותים שלהם אוהבים אותנו, אז בסופו של דבר שנינו רוצים לחיות פה ביחד. אין טעם להמשיך להיאבק ובזה להמשיך ללכת מכות אחד עם השני, זה לא הביא אותנו לשום מקום. אז כן, אז אלה יכולים לצעוק, יפחו אותנו, ואלה יכולים לצעוק, אתם מדכים אותנו ומגבילים אותנו. אבל אם אני אישית חושב שכן יש בזה תועלת עצומה, שוב, כנטו, כעניין ימני מול שמאלני, כלומר, עצם המדינה, לשבת, אנחנו שני קהלים, רוצים לחיות ביחד על אותו שטח, אנחנו צריכים ליצור שיח עד שנוכל בסופו של דבר למצוא את נקודת האמצע, שבה שנינו נוכל לחשוך שיניים, כי כל אחד יוותר על משהו, ושנינו נוכל לשבת זה ליד זה. אז בנקודה הזאת, משוב, מנקודת מבט ימנית שמאלנית, אני לא חושב, שוב, לי לפחות אישית, לא יש ספקות, לא בשביל זה הייתי מתקשר. אני רוצה לשמוע צורה ברורה, כי אצלי זה מסופק, נקודת מבט תורנית, אם יש אתם בשיח הזה.
כן, בוא נעשה קצת סדר, תראה. ציינת בדבריך לא פעם את המילה מדינה, אנחנו באותה מדינה, אנחנו באותו עם וכו'.
פה חלקת אדמה.
תראה, כל המושג הזה של מדינה בהיבט חרדי, זה מושג ומונח קצת מורכב.
שלא קיים, נכון. על גבול הלא קיים, הייתי אומר.
אתה רוצה להתנסח כך, זה זכותך. אבל היחס שלנו, כן, כן, אני בא להגיד היחס מורכב, מכיוון שהלא קיים... אז זה באמת יותר מותאם לנטורי קרטה, שהם מנותקים לחלוטין ולא רואים בזה גוף, ולכן גם לא מקבלים ולא מנהלים שום מערכת יחסים לטוב ולרע. ולכן אני אומר קצת מורכב, כי יש לנו ברוך השם דור דור ודורשיו, יש לנו קברניטים, יש לנו אנשים גדולים שמנהיגים אותנו.
אני אומר, סליחה שאני קוטע, אני חושב שלא קיים ברמה האמונית. כלומר, ברמה מציאותית, אני לא הולך להכחיש את זה שמציאותית זה קיים.
מציאותית זה קיים.
אבל ברמה האמונית, אני מבחינתי לא מכיר בזה. מציאותית, בסדר, אני אקח מה שאני יכול לקחת וכולי. כל הדברים
אז לכן אני קורא לזה מורכב, ובזה מסכם את מה שאמרת, מציאותית, אני כן מאמין, לא מאמין, מכיוון שבסופו של דבר יש אינטראקציה כלשהי. על כל פנים, אבל אנחנו יודעים שגדולי ישראל יודעים להגיד את מה שיש להם. הם לא מפוחדים, והם לא מנוהלים, והם לא מנוותים, הם יודעים להגיד בדיוק את מה שיש להם להגיד. והציבור החרדי יודע גם יודע לצאת להפגנות בהמוניהם, ואני חושב שההפגנות הגדולות ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, זה הפגנות של החרדים. נכון? ופה אתה רואה שאם לצורך העניין גדולי ישראל, כאשר היה סכנת גיוס או שבת או דברים כאלה, אז גדולי ישראל הורו לנו להגיב ולהצביע ברגלינו, מה שנקרא. פה אתה שם לב לשתיקה רועמת, גם אגב להבדיל מהנציגים החרדים, וגם מגדולי ישראל בעיקר, שזה בעצם לאורם נלך, שבעצם החברי כנסת הם בתפקיד לכל הפחות של שלוחי דרבון, אני חושב שזה צמד מילים יותר מכבדות מאשר בובה, שהם בעצם אמונים על כך לעשות עבורנו בעצם את התפקיד.
אני
אשתמש במילה
תורנית, שופר.
שויפור, שויפור זה יותר טוב.
שויפור, עכשיו זה נשמע מגניב, כן.
כן. על כל פנים, אז, ואתה רואה פה שיש פה איזו התעלמות מכוונת. ולא רק, אני חושב, מטעמי צניות, שסביר להניח שהעסק שם לא מוקפד בצורה ממש.
אני באמת, הייתי שם אתמול ובאמת הסתעזעתי.
כן, כן, גם בהתחשב.
אני חושב שאם זה היה, אני רק סליחה שאני פותח סוגריים, אם זה היה וישנם בחורי ישיבות שהיו שם אתמול ששומעים אותי, אז אני חושב שיש צורך לעורר את הנקודה הזאת. כאילו, אני אישית שאלתי לשמור על סט הערכים שלי, אני מודע לזה שמבחינה, כלומר, נטו מבחינה של שמירת העיניים וכולי, ודאי שאין הצדקה ללכת למקומות האלה. אני שוב, אני מודה חד משמעית שנפלתי בפיתוי, כי אני בן אדם שמאוד מאוד אוהב את השיחות האלה ואת הדיונים האלה. אבל אם והיה ובחור כלשהו, מסוג הבחורים שעלולים ללכת לשם, או שהיו שם אתמול או שלשום, מאזינים לנו, אני חושב שיש צורך, כן, להוריד אפילו בקצת הנקודה הזאת של שימו לב, כאילו, עם כל הכבוד והרספקט, מה אתם עושים? היה שם שיח שלו, באמת, שלא מכבד את צורת הבחורי הישיבות.
אבל תראה שוב, לכן אמרתי שאני חשוב לי מאוד מאוד לעשות סדר בנושא הזה. ולכן פתחתי, כשאתה שאלת, ישבתי לך בשאלה, מה לדעתך התועלת? מכיוון שברגע שיש עניין, אתה בודק האם יש פה בעיות, והאם הם ניתנים לפתרון. אבל כשבעצם אין פה ערך, בעצם העניין, אז בוודאי שהבעיות יש להם משקל יותר כבד. אתה מבין? אז שוב, אבל פתח, סטינו קצת מהנושא. אני אומר שוב, ודאי שיש בעיות צניעות קשות, בפרט בהתחשב במזג האוויר החם, אז סביר להניח ששם העסק לא מוקפד במאת האחוזים בלשון המעטה. אבל סביר להניח שזה לא השיקול של גדולי ישראל וההסבר על השתיקה המכוונת שלהם, כי בדיוק כפי שזה לא ההסבר בכלל, למה אנחנו לא מתגייסים לצהל, בגלל שאין שם אוכל כשר, או בגלל שיש שם ערבוב בין גברים לנשים, זה אלו טענות הבל שנשמעות מפעם לפעם על ידי אנשים שלא מבינים עניין, מכיוון שאם היינו רואים בצבא ערך לא פחות מלימוד תורה, היינו עומדים ודורשים שיהיה צבא עם כשרות, גם במובן של האוכל וגם במובן של הצניעות. אז נכון שהדבר הזה הוא נכון שהעסק שם לא צנוע, אבל זה לא הסיבה. כנה לגבי הנושא שלנו. ולמה? קודם כל, מכיוון שאנחנו לא אנשי פוליטיקה, ואנחנו לא אנשי מדינה. אנחנו אנשים שאנחנו שמחים מאוד לשבת בארץ אשר תמיד עיני השם אלוקיך הבא מראשית השנה ועד אחריתה. ואנחנו שמחים לקיים את מצוות התורה שתלויות בארץ. ואנחנו שמחים לעשות יישוב ארץ ישראל וללמוד את התורה במקום אשר עיני השם אלוקיך הבא. אבל אנחנו לא אנשי פוליטיקה, ולכן אנחנו לא מרבים לדבר בשיח של ימין ושמאל. החרדים, אתה לא יכול להגיד שהם ימין או שהם שמאל, יש להם דעות שמנווטות על פי התורה בלבד, מה שלא בהכרח מנווט את מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה, שסביר להניח שיש זכויות ש, 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 שייכות לו. אבל אנחנו צריכים להאדיר, כשאמרו לי פעם ליד הישיבה, אמרו לי, בנימין נתניהו עובר פה עם שיירה. לא צעדתי צעד אחד לכיוון המקום שבו הוא נמצא, מכיוון שאסור לי לשקף לעצמי מציאות כזו שאני רודף לראות אחר אדם ששוב, אני נזהר בלשוני, אבל אני רק רוצה לומר, ומכלל אין, אתה שומע עליו, איננו צריכים להיות נשואות לאבירי וכבירי התורה, ולא למקומות אחרים, לכל הפחות לאלה ששומרים והדוקים על התורה ועל המצוות. אז כל דבר צריך להיות בפרופורציה. אבל על כל פנים, ברגע שאתה מבין מה המשמעות שלך פה בעולם, הרי ישנם כאלה שאמרו שהרב שך היה לו דעות בחלקם שמאלניות וכולי, ודברים כאלה אני לא נכנס, כי באמת כשמדברים על תורה ומדברים על הרב שך ומדברים על קברניטי התורה, המילים שמאל וימין הם מילים גסות. כן, על זה נאמר, הם יאמרו לך על שמאל שהוא ימין וימין שהוא שמאל, אתה צריך לעשות את זה, נכון? לא תסור ממנו ימין ושמאל. אמרו ימין, אמרו שמאל, כי ימין ושמאל לא, באמת זה לא רלוונטי. יש תורת השם, יש את אלוקים, ואנחנו הולכים עם האמת. זה קודם כל בהיבט האידיאולוגי, כי אנחנו לא אנשים ימניים. אנחנו, מטבע הדברים, הרוב הימניים בעם, הם אנשים שיותר מחוברים למסורת, ולכן יותר יכולים, כי אני אומר כאמצעי, לאפשר למפלגות החרדיות להוציא לפועל את המשימות החשובות, שבראשם זה האדרת בני התורה וכולי. אתה מבין? לכן אין פה נושא אידיאולוגי בנושא הזה. אידיאולוגיה שלנו זה לקדש את שם השם ברבים. זה באופן עקרוני בנושא הזה. עכשיו, לגבי האם אנחנו רוצים באמת להרבות שלום בפרט בימים אלו, פה צריך להגיד את האמת. אמא שלי תמיד הייתה אומרת לי, אין יותר חירש ממי שלא רוצה לשמוע.
נכון.
סביר מאוד מאוד להניח שרוב מכריע, אני מדגיש רוב מכריע, כי תמיד ישנם שוליים שלא משקפים את הרוב, לא באים בשביל לשמוע, אלא באים בעיקר בשביל להשמיע, ולא רק בזמבורות קוראים לזה. אני אומר, רוב הציבור שם באים להשמיע פחות לשמוע. אני אומר, לא רק בזמבורות, נכון? הם עושים צפצופים כאלה קשים. הם באים בשביל לזעוק את זעקתם. כן. ולכן, סביר להניח שלא יצא הרבה הרבה תועלת של אהבת חינם מהשיח הזה. ובדבר הזה, אני דעתי שאם אין תועלת, אז זה אסור. זה סתם בזבוז זמן, מעבר לזה שאדם יכול לייקר את זמנו בדברים אחרים. אבל מה שלא יהיה, וזו דעתי אחת משמעית בנושא הזה של המערכת יחסים, שהרבה פעמים אנחנו נתקלים של כל מיני חיכוכים עם אנשים רחוקים. ושם ישנה תפיסה שהנתינה למרמס זה דרך השם. ופה אני חושב שלא. אני חושב שויגבל ליבו בדרכי השם. לא צריך לדבר בצורה גסה, לא צריך להשתולל, לא צריך להרים את הכל, אבל בהחלט, 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 ויגבל ליבו בדרכי השם. אנחנו רואים לצורך העניין שפנחס, שעשה מעשה כל כך כביכול, אכזרי וכל כך גס וכל כך קשה, מול כל בני ישראל, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא אומר, הנני נותן לו את בריתי שלום. כי לפעמים השלום זה דווקא המלחמה. לפעמים המלחמה זה דווקא השלום. לפעמים, אני אומר, לא אומר לפתח מריבות, אבל ברגע שיש מציאות שרומסים את שם השם, ומדברים בצורה משפילה ומבזה, אנחנו לא צריכים להכניף לרשעים, ולא צריכים להתקפל, ולא צריכים לתת אותם, לתת להם את האפשרות באמת להתנהג בצורה כל כך ברוטלית. וזה ברגע שיש ויגבל ליבו מבפנים, גם ההתנהגות בהתאם. אז לכן אני חושב שברגע שיש את האינטראקציה איתם בדבר הזה, בפרט שזה יכול להוביל קצת, אני הרגשתי וראיתי, ישנה מין כזו התתקות, התייפיפות, אפילו חנפנות, שלא, תשמע, זה לא כמו שאתה חושב, והכל בסדר, ואנחנו גם טובים, ואנחנו גם עושים, ואנחנו גם, לא, אנחנו לא צריכים להתנצל. אנחנו נמצאים בראש הפירמידה, ואנחנו צריכים להסתכל עליהם בגאווה מוחלטת, מלמעלה למטה. אני רוצה להוסיף עוד שני דברים קטנטנים, למרות שיש עוד מאזינים שממתינים, אבל חשוב לציין אותם. ראשית, אתה צריך להבין גם בנושא הזה, כפי שאמרתי, שיש שתיקה מכוונת מגדולי ישראל, יש לזה סיבה, מכיוון שאנחנו לא 100% עם הרפורמה הזו כרפורמה. המעט שאני יודע על הנושא הזה של עילת הסבירות, אמר לי מישהו היום שבזכות עילת הסבירות, לצורך העניין, ליברמן לא יכל לחוקק את החוק של גזירת המעונות לאבריחים. כי הסבירות המשפטית אמרה שאי אפשר חודש לפני תחילת שנה לחוקק כזה חוק, למרות שמבחינה משפטית עובדתית יבשה, כן היה אפשר לעשות את זה. אתה מבין? אז לפעמים זה יכול לשחק לרעתנו, אז לכן אמרתי, אנחנו לא ימין,